בו בקמד אף צדיק, אנחנו מתחילים 13 שורות מסוף העמוד הקודם, לימא תקנת אושה תנועי. אנחנו למדנו על התקנה של אושה, שבאושה התקינו שאדם שמתחתן עם אישה ויש לה נכסי מילוג, כבר כשהוא מתחתן איתה, הוא נחשב כאילו הוא קונה ממנה את הנכסים. זאת אומרת שאם היא תמות לפניו והוא יירש אותה, אז הוא לא יורש אותה רק משעה שהיא מתה, אלא כאילו הוא כבר קנה את הנכסים בשעת החתונה. שזה אומר שאישה שמכרה בנכסי מילוג ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. חיזקו את השיעבוד של הבעל. אז אולי זה מחלוק את תנאים. דתני אחד העבד, עבדי מילוג יוצאים בשן ועין לאישה, אבל לא לאיש. אישה שיש לה עבדים כנענים, והיא הכניסה אותם לבעלה, ובעלה משתמש בהם. כמו שאנחנו יודעים שנכסי מילוג, הבעל אוכל פירות. אם האישה תוציא להם שן ועין, היא נחשבת הבעלים שיוציא שן ועין, ואז העבד יצא לחירות. אבל לא לאיש, האיש לא נחשב הבעלים. ותניא אידך ברייתא אחרת אומרת, לא לאיש ולא לאישה. אף אחד לא נחשב הבעלים לגבי שן ועין. הסברוה, דכולי עלמא שתי הברייתות סוברים, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. ולכן הבעל, למרות שיש לו אכילת פירות, הוא לא בעלים, הוא לא כקניין הגוף. אז מה אליו באוקו מפלגי? דמאן דאמר לאישה, לית לית תקנת אושה. זאת אומרת, כיוון שהגוף שייך לאישה, עד כדי שהיא גם יכולה למכור את העבדים, את גופם של העבדים. אז לכן אם היא תוציא לעבד את השן ועין, הם יצאו לחירות. זאת אומרת שהתניא הזה לא סבר את תקנת אושה. ומאן דאמר לא לאיש ולא לאישה, אית לית תקנת אושה. ולכן האישה, למרות שיש לה את קניין הגוף, אבל כיוון שזה לא קניין הגוף כזה מוחלט, כיוון שזה מאוד משועבד לבעל, שזה אומר שהיא לא יכולה למכור את הנכסים על הצד שהיא תמות לפני בעלה, אז היא לא הבעלים. והבעל גם כן לא נחשב הבעלים, כיוון שהוא רק אוכל פירות. אז לכן אף אחד מהם לא יוציא את העבד הזה לחירות על ידי שן ועין. אז אם כן, לכאורה, תקנת אושה תלויה במחלוקת התנאים. דוחה הגמרא ואומרת לו, דכולי עלמא איתלהו תקנת אושה. אלא כאן קודם תקנה, האישה נחשבה הבעלים. כיוון שהגוף היה שלה לגמרי. כאן לאחר התקנה, אז כבר היא לא נחשבת גם כן הבעלים, כיוון שזה משועבד לבעל. ובאתי מעידי ועידי לאחר תקנה. ואיתלהו תקנת אושה. אז הברייתא שאומרת שלא האיש ולא האישה הבעלים, היא מובנת. אבל אלא למאן דאמר לאישה ולא לאיש מאי תמה. למה האישה תוציא את העבד הזה בשן ועין? הרי היא לא הבעלים המוחלט, גם לא על הגוף. התשובה, כיוון שלדי שן ועין זה פעולת שחרור, ושחרור מפקיע מדי שיעבוד. מאי תמה כדרובד אמר רובד, רובד אמר לנו כלל גדול, הקדש, חמץ ושחרור מפקיעים מדי שיעבוד. אדם, שלקח הלוואה והוא שיאבד את השור שלו, הוא אמר לה, מלווה, מפה, מהשור הזה אתה תגבה, שיעבוד גמור של הפויטיקי. והלך אחר כך הלווה, בא על השור, והקדיש את השור הזה למזבח, ודווקא למזבח, זה מפקיע את השיעבוד, וזה נהיה קדוש. חמץ, גוי שנתן ליהודי הלוואה, והיהודי שיאבד לו את החמץ שלו. אם החמץ נשאר בבית של הישראל, ועוד לא עבר לרשות של הגוי, כשמגיע פסח, היהודי חייב לבאר את החמץ, והוא לא יגיד, זה שייך לגוי, זה משועבד לו, לא. החמץ, איסור חמץ מפקיע מהשעבוד של הגוי. צריך לבאר את זה. ושחרור, אותו דבר, אדם ששיאבד את העבד שלו למישהו, ושחרר אותו, העבד הוא בן חורין, הוא הפקיע את השיעבוד, של המלווה. אז כך גם פה, נכון שהעבדים האלה משועבדים מאוד לבעל אחרי תקנת אושה, אבל כשהיא מוציאה שן ועין זה בעצם שחרור, שחרור מפקיע מדי שיעבוד. אז בוא נחשב, אז אם ככה בוא נחזור אחורה. אז הברייתא השנייה שאומרת שהעבדים לא יוצאים לחירות, לא לאיש ולא לאישה. מה, הם חולקים על רובה? לימד רובה תנועי, והיא, הברייתא היא סוברת, ששחרור לא מפקיע מידי שיעבוד. עונה גמרא לו, דכולי עלמא איתלהו דרובה. ואחא עלמו הרבנן לשעבודי דבר. הברייתא השנייה סוברת, שרבנן כל כך חיזקו את השיעבוד של הבעל, בתקנת תושה, בחיזוק כזה שאפילו אפילו שחרור לא יפקיע מידי השיעבוד. אבל בשיעבוד רגיל, כן. אם הייתם בדיקו לעלמא ליתלו לאן את הנוי, תקנת תושה. והאישה יש לה את קניין הגוף, אבל מה? והאחה בקניין פירות שיש לבעל כקניין הגוף דם יקום מפלגי. ומה המחלוקת? ובפלוק תדען את הנוי דתניה. המוכר עבדו לאחר. אבל מה? כשהוא מכר את העבד הוא פסק עמו על מנת שישמשנו 30 יום. שהוא יישאר לשמש את המוכר 30 יום. זאת אומרת, עדיין ב-30 יום הקרובים המוכר אוכל פירות. אבל הגוף שייך כבר לקונה. עכשיו, יש לנו דין שאם אדם עיקם מישהו, הוא הפיל אותו למשכב, והוא שכב במשכב אפילו 3 שנים, ואחר כך הוא מת, המכה עכשיו רוצח, וירגו אותו. אבל אם הוא עיקה את העבד הכנעני שלו, אז זה שקלה. תורה אומרת, אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקה, כי כספו זה דווקא בעבד כנעני שלו. אז כתוב ככה, רב מאיר אומר, ראשון ישנו בדין יום או יומיים, מפני שהוא תחתיו. ביחס לדין יום או יומיים, הראשון שעדיין משתמש בו, הוא הבעלים. למה? כי רב מאיר כסבר, קניין פירות שיש לה מוכר, למשך 30 יום, כקניין הגוף דם. רב יהודה לעומת זה אומר, שני ישנו בדין יום או יומיים, מפני שהוא כספו של השני. זאת אומרת שרב יהודה כסבר, שקניין פירות שיש לה ראשון, לאו כקניין הגוף דם. ורק בעל הגוף הוא זה שיש לו בדין יום או יומיים. רבי יוסי אומר, שניהם ישנן בדין יום או יומיים. זה מפני שהוא תחתיו וזה מפני שהוא כספו. מה סובר רבי יוסי? מספקה לקניין פירותי כקניין הגוף דם, אליו כקניין הגוף דם. אז אם אלה אנחנו לא יודעים את מי להחשיב כבעלים, כיוון שאנחנו לא יודעים, מספק נפשות להקל, לכן את שניהם נתייחס אליהם כמו בעלים. רבי אליעזר אומר, דעה רביעית, שניהם אינן בדין יום או יומיים, זה לפי שאינו תחתיו. היינו השני, הוא לא בדין יום או יומיים, כי העבד לא תחתיו. וזה הראשון לפי שאינו כספו. אומר רובם, הייתה מן רבי אליעזר, מה הוא סובר? עונה הגמרא, אמר קרא, כי כספו הוא, מבאר לנו רובם, שכתוב כספו המיוחד לו. כאן יש דין מיוחד. לגבי דין יום או יומיים, התורה פותרת רק את הבעלים הגמור בכל העניין, בכל ההיבטים. גם בזה שהוא תחתיו וגם בזה שהוא כספו. לכן אף אחד מהם לא יהיה בדין יום או יומיים. רק נחזור לענייננו. אז מה נחלקו הברייתות? הברייתא שאומרת שעבדי מילוג יוצאים לאישה, היא סוברת קניין פירות שיש לה בעליו כקניין הגוף דם. ולכן הם עבדים של האישה. ומאן דאמר שהם לא יוצאים לא לאיש ולא לאישה, הוא סובר שקניין פירות של הבעל הוא כקניין הגוף. אבל הוא לא בעלים גמור. האישה לא תוציא אותם לחירות וגם הבעלים לא. כמן אז להודה אמר המאמר, איש ואישה שמכרו בנכסי מילוג לא עשו ולא כלום. לא הבעל ולא האישה יכולים למכור. האישה, כי זה לא תחתיה, והבעל כי זה לא כספו, כמן כרבי אליעזר. ואנחנו למדים ענייני מחירה מענייני שחרור, כי שחרור דומה למחירה. אומר לרב מורדכי לרב אשי, אחי אמרי משמי דרובה, סליחה, מן תנה לעוד אתונו רבונו מי שחציו עבד וחציו בן חורין. וכן עבד של שני שותפים, אין יוצאים בראשי איברים שאינן חוזרים, שאנחנו יודעים שמי שמוציא לעבד שלו שן או עין או אחד מ-24 ראשי איברים שאינם חוזרים, יוצא לחירות. כאן לא. אם האדון שלו הוא רק אדון שלו לחצי, הוא לא יוצא לחירות על ידי שהוא מציל לו אחד מראשי איברים. מי זה התנא הזה? אמר לו רב מותך לרבה, שיח אמרי למשמי דרובה ורבי אליעזרי. למה? מי לא אמר רבי אליעזר כספו המיוחד? לא, ככה הוא למד בדין יום או יומיים. אוכנמי, גם כאן כתוב עבדו, כאיש את אין עבדו, או את שן עמתו, המיוחד לו. אומרת המשנה, תוקע לחברו, הוא נתן לו מכה על האוזן. לשנחין נראה שמו תוקע ממש, זאת אומרת, הוא מרעיש לו באוזן. נותן לו סלע, הכוונה פה בדמי בושת. רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי מנה, זאת אומרת, מי הזוז? סתרו, נתן לו סתירה, נותן לו 200 זוז. אם את הסתירה הוא נתן לו לאחר ידו, שזה יותר זלזול, נותן לו 400 זוז. צרם אוזנו, פירוש אחד רשי אומר משך. ועוד פירוש רשי אומר שבבחורות הוא משמע, שזה לשון של פוגם לו את האוזן. תלש בשערו, רקק והגיע ברוקו. העביר תליתו ממנו, פרה ראש האישה בשוק, נותן לו 400 זוז. זה הכלל, הכל לפי כבודו. הגמרא תברר, האם הכוונה פה הכל לפי כבודו, הכוונה שלפעמים צריך לשלם יותר מ-400, או שלפעמים פחות, האם באים להקל או להחמיר. אמר רבי עקיבא, אפילו עניים שבישראל רואים אותם כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. שהמחיר שלהם הוא 400 זוז. הוא מעשה באחד שפרה ראש האישה בשוק, בת לפני רבי עקיבא, וחיבו לתן לה 400 זוז, כמו שהוא אמר. אמר לו, רבי, תן לי זמן, תן לי קצת זמן עד שאני אתארגן. ונתן לו זמן. מה הוא עשה? שמרה עומדת על פתח חצרה. הוא חיכה עד שהוא מצא אותה, שהיא עומדת בפתח החצר שלה. ושיבר את הקד בפניה, ובו כאיסר שמן. הוא לקח קד עם טיפה שמן, שבר בפניה את הקד, שהיא תראה שהשמן הזה הולך לאיבוד. מה היא עשתה, האישה הזאת? גילתה את ראשה, והייתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה. מהר היא תפסה את השמן, וככה גילתה את ראשה, ושמה על עצמה את השמן. מה רצה האיש הזה להראות לנו? הוא רצה להראות שהנה האישה הזאת בכלל לא מקפידה על זה שיש לה כיסוי ראש. זאת אומרת שמשהו הסיר את הכיסוי ראש שלה, אין שום סיבה לחייב אותו 400 זוז. העמיד עלי העדים, הוא בא לפני רבי עקיבא. אמר לו, לזו אני נותן 400 זוז. אמר לו, אז רבי עקיבא ענה לו, לא אמרת כלום. למה? החובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי, והגמרא תגיד, למה אדם לא רשאי לחבול בעצמו? בכל אופן הוא פטור. לעומת זה אחרים שחבלו בו חייבים. זה שהיא כביכול ביזתה את עצמה, בסדר. היא פטורה על מה שהיא עשתה לעצמה, אבל מה שאתה עשית לה, אתה צריך לשלם. והקוצץ נטיותיו, שלא בעצמו, אף על פי שאינו רשאי, כי זה בל תשחית, פטור. פטור מנשלם נטייה בת שנה שתי כסף. אבל אחרים שיעשו את זה, יהיו חייבים. היא באה ילאו, מתחילה גמרא לדון מה שאמרנו בתחילת המשנה, רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי מנה. איזה מנה? זה מנה צוריתנן, שזה מנה משובח, שהוא שווה ממש מהזוז, או מנה מדינתנן. כל זוז של מדינה הוא שווה שמינית מזוז צורי, ומנה מדינה שווה שמינית ממנה צורי. תוש מה דאו גברד את הקלה לחברי, נתן לחבר שלו מכה, עתה לקמי דרבי יהודה נסיעה. אמר לו, הו ענה, או רבי יוסי הגלילי, אב לי מנה צורי. אז הוא אמר לו מפורש, תן מנה צורי, שמע מינה, מנה צורי תנן, שמע מינה. עכשיו, בוא נבין את הביטוי שרבי יהודה נסיעה אמר לו, הו ענה, או רבי יוסי הגלילי, מה הוא התכוון? מהי הו ענה, או רבי יוסי הגלילי? אילי מאחיקה אמר לו, הו ענו דך זיתיך, אני ראיתי אותך שנתקעת לו. והיה רבי יוסי הגלילי שהוא אמר במשנה שצריך לשלם מנה צורי, זיל אבלי, מנה צורי. אז מה הוא אומר לנו בזה שאומר לו, אני ראיתי אותך? למימרא דעד נעשה דיין? זאת אומרת, רבי יהודה נשיא שבעצמו ראה את האירוע, הוא יכול להיות עד והדיין מיד על המקום. ואותניה, סנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש, מקצתה נעשו עדים. ומקצתה נעשו דיינים, צריכים כך וכך דיינים. חלק מהם יהיו העדים, שיעידו בפני חבריהם הדיינים. אבל צריכים שיהיה כאן עדות ושיהיה דיינים. מצד אחד יש כאן איזה החמרה, אבל מצד שני רב טרפון אומר, אלה שראו, למרות שהם ראו, הם יכולים להיות דיינים. רבי עקיבא אומר, כולם עדים הם, ואין אחד מהם נעשה דיין. אף אחד מהם לא יכול לדון את הדיון. אז אפילו רב טרפון, עד כאן לא כאמר רבי טרפון, אלא זה מקצתם נעשו עדים ומקצתם נעשו דיינים. אבל שהעד עצמו הוא גם יהיה עד וגם יהיה דיין, אבל העד נעשה דיין? לא כאמר. אז זה חביוד הנשיא היה העד והדיין. וחלק את הגמרא קיטניה היא כגון שראו בלילה. דלא למה בדין ענינו. בלילה הם לא יכולים לדון דין. אז כשהם רואים את הפעולה בלילה, הם לא רואים את זה בתור דיינים, אלא רק בתור אנשים שרואים. למחרת כשהם מתיישבים בדון לדין, אז סמך מה הם דנים? על סמך השמועה שצריכה לבוא לפניהם. אז אם כן צריך עדות וצריכים דיין, עד לא יכול להיות דיין. אבל המעשה של רבי יהודה נשיאה היה על המקום, היה ביום. אז הוא דן על פי הראייה. במקרה כזה זה לא נקרא שהוא עד שנעשה דיין, אלא על המקום, מה שהוא רואה הוא דן. ויביתי מאחיקה אמר לי, הוענו דסבירה לי כרב יוסי הגלילי, זה הכוונה הוענו, דאמר מנה צורי, ועושה עד דמסעד דבך, זי אליו לי מנה צורי. טוב, כיוון שכבר הזכרנו את זה, שאת הגמרא וסבר רבי עקיבא דאין עד נעשה דיין, רבי עקיבא אמר לנו פה למעלה, שכולם לא יכולים לדון. ואותניה, לגבי חבלה, כתוב ויקה איש את ראו באבן או באגרוף, ולא ימות ונפל למשכב. אז הוא יקה, הוא עשה לו נזק. שמעון התימני אומר, זה שכתוב כאן אבן או אגרוף מלמד אותנו משהו. מה אגרוף מיוחד? שמסור לעדה ולעדים? היות והמכה נכנס לבית הדין. אז אפשר להסתכל על האגרוף שלו. אפשר לעמוד אותו. האם האגרוף הזה יכול לעשות את החבלה הזאת? הוא מסור לעדה ולעדים. אף כל, גם האבן, שמסור לעדה ולעדים. זאת אומרת, אומר שמעון התימני, מתי הוא חייב? רק אם יביאו את האבן לבית הדין. פרט לשיצתה מתחת יד הדין, זאת אומרת שהאבן לא פה. למרות שהעדים יעידו על האבן, אז לא נחייב אותו. אמר לו רבי עקיבא, וכי בפני בית דין יקאו, שיודעים כמה יקאו ועל מה יקאו? גם על האגרוף עצמו. הוא מכה אותו בפני בית דין? לא. אם על שוקו, או ציפר נפשו זה תנוח הלב, ששם זה יותר מסוכן. זאת אומרת, האם אפשר ראינו בדיוק באיזה צורה הוא יקה שהאגרוף יעשה את החבלה הזאת? ועוד, הרי שדחף את חברו מראש הגג או מראש הבירה ומת. בית דין הולכים אצל בירה, ראינו שבית דין צריכו לצאת החוצה לאותו מקום, לראות אם זה ראוי להמית או בירה הולכת אצל בית דין. ועוד, אם נפלה הבירה הזאת, חוזר ובונה, אז ודאי, לא זה הכוונה, אומר רבי עקיבא. אז מה כן נלמד? אלא, מה אגרוף מיוחד שהוא מסור לעדים? שהם יכולים לראות, הם ראו את האגרוף, והם יכולים לעמוד אם זה ראוי לחבול או לא ראוי לחבול. אף כל שהוא מסור לעדים. פרט לי, כשיצתה אבן מתחת ידו של מכה, זאת אומרת שהעדים בכלל לא ראו את האבן, אז הוא פטור. בכל אופן, קטני מיד, אמר לו רבי עקיבא, וכי בפני בית דין יקאו שיודעים כמה יקאו היי, או לא? או, מה משהו מתוך דבריו של רבי עקיבא? יקאו בפניהם. אם הוא באמת יקא אותו בפני בית דין, אז הבית דין בעצמם יושבים ודנים. זאת אומרת שעד נעשה דיין? אומרת הגמרא, לא. הוא עצמו סובר שעד לא נעשה דיין. אבל לדבריו דרבי שמעון התימני כאומר. אבל ולי, הוא עצמו בהחלט לא סביר אליי כפי שראינו למעלה. עד כאן דף צדיק.